שלום, היום בפודקאסט על משמעות, אני תמיר דורטל, מארח את עקיבא ביגמן. ביגמן הוא עיתונאי בעיתון ישראל היום, עורך אתר מידה לשעבר, ומחבר הספר הפרובוקטיבי, כיצד הפך נתניהו את ישראל לאימפריה. הספר מבטיח ומקיים, מבטיח להיות בעד נתניהו ומקיים, מציג אותו באופן חיובי במיוחד. בראיון זה, ניסינו להבין את גבולות הגזרה האמיתיים של הצלחות המדיניות של נתניהו, וגם איפה פחות הצליח. האזנה נעימה.
מאיפה הגיע הרעיון לכתוב את הספר?
אז תראה, זה באמת מצחיק, שלכתוב משהו חיובי על ראש הממשלה ועל המדינה שלנו, זה נהיה פרובוקציה, כי רוב האנשים היו כותבים את הספר, כיצד ישראל הוחרבה וכיצד נתניהו אשם. אז כן, זה באמת פרובוקטיבי, וכותרת גם נבחרה בכוונה כדי להעצים את המסר הזה, לנוץ אותו עד הסוף, כדי גם, אתה יודע, אולי גם כמה יקראו את זה והתעצבנו. מאיפה הגיע הרעיון? תראה, נתניהו, בגלל שהוא שילוב בין פוליטיקאי מוכשר וממולח לבין מדינאי, רוב תשומת הלב שמגיע אליו עוסקת בעיקר בפוליטיקה. מה הוא אמר, למי הוא אמר, מה יהיה עוד בחירות, לא יהיה בחירות, זהו, כל כך הרבה מערכות בחירות, כל כך הרבה עניינים פוליטיים, הצעות חוק, כל היום יום הפוליטי הזה, בסופו של דבר בישראל לא כל כך מגיעים לעיסוק שיטתי, מסודר, ושלא לומר אוהד, או הוגן אפילו, הייתי אומר, לא אוהד, הוגן, במדיניות שלו. לא עוסקים בזה, לא מגיעים לזה בכלל.
כן, אני חושב שבאופן כללי, אנשים לא כל כך עוסקים ביחסי חוץ וביטחון, אלא במה הייתה הפגיעה בפועל, לא עוסקים בכמה רקטות נורו, עוסקים יותר באיזה ילד נפצע ומה היה סיפור חיים האישי שלו. וגם לא בכלכלה בגרפים, כלומר קשה מאוד לעקוב אחרי כל הנתונים האלה.
כן, זה נכון, אבל פה זה לא עניין כל כך מורכב, זה גם לא עניין של, אתה יודע, להגיד, פגעו כך וכך רקטות, אבל יש פה מהלך יותר מסובך או יותר מורכב. זה עניין של פשוט להסתכל על העובדות הפשוטות, שרובן, כמעט כל החומר בספר זה בסך כל דברים גלויים, זה לא... זה לא סוד שהוא היה באפריקה, זה לא סוד שהוא טס לסין, וההסכמים הם פומביים. כלומר, זה פשוט להתייחס ברצינות לנושא, וזה דבר שלא נעשה.
אוקיי, אז בוא בעצם נצלול לספר ונראה מה המבנה שלו. הספר מחולק למספר חלקים, היחסים עם ארצות הברית בהקשר של הפלסטינאים והגרעין האיראני, היחסים עם מדינות מזרח אירופה כציר עוקף לאיחוד האירופאי, מתווה הגז והשלכותיו על היחסים עם מדינות השכנות, הברית האנטי-איראנית עם מדינות המפרץ וסעודיה, והיחסים המחודשים עם מדינות דרום אמריקה, אפריקה ואסיה. נפתח את שיחתנו ביחסים עם ארצות הברית בהקשר הפלסטיני. אז ככה, אתה פותח את הספר בשנת 96. אתה מתאר איזשהו מפגש בין קלינטון לנתניהו בשנת 96, שבו קלינטון כמובן היה מאוד מאוכזב, כי הוא רצה שפרס יבחר לראש הממשלה, בשביל להמשיך את תהליך אוסלו, והוא הרגיש התנגדות מאוד גדולה מנתניהו בהקשר לתהליך השלום. אחרי הפגישה פנה קלינטון לאחד מיועציו והוא אמר לו שביבי קצת מבולבל. הוא לא מבין מי מעצמת העל ומי המדינה הקטנה.
במקור יש כמה גרסות שאפילו אמר את ה-F-word באנגלית שמה. אני כתבתי בספר, אני חושב, לעזאזל.
אז מה בעצם נתניהו בלם? כי אנחנו מכירים את הביקורת המאוד חזקה שיש על נתניהו מימין, על זה שהוא מסר את חברון והוא הלך לוואי, והוא לא יצא באופן פומבי כנגד ערפאת או כנגד אוסלו, אלא המשיך את אוסלו עד היום. ואנחנו גם, יש איזו אמירה עוד יותר פרובוקטיבית שביבי אמר בעצמו, מצאתי בערפאת ידיד.
אז תראה, זה להגיד שהוא לא אמר שום דבר נגד אוסלו ולא ביקר את אוסלו, זה קצת מוגזם, הוא כתב ספר שלם שרובו מבקר את אוסלו, והוא בצפור נאומים מהתקופה וגם היום נגד מדינה פלסטינית ונגד הסכנות שבנסיגה משטחי יהודה ושומרון, כלומר זה לא, זה ודאי אי אפשר להגיד עליו. מה שכן, נתניהו הוא פוליטיקאי והוא מדינאי שמנסה למקסם את הנכסים שלו בתוך המסגרת האפשרית, וכשהוא נכנס ללשכת ראש הממשלה בפעם הראשונה, הוא הסתכל על התמונה, הוא הבין שהוא לא יכול לשבור עכשיו את כל הפרדיגמה של אוסלו, מה גם שזה הסכמים שישראל חתומה עליהם, והם נכנסו למוד, נתניהו הכניס את הרעיון של הדדיות לתוך ההסכמים הללו, זה הדבר שהוא הוסיף. זה שם נכנס, היתנו יקבלו, לא היתנו, לא יקבלו.
כן, זה עיקרון מאוד ידוע ביחסים בינלאומיים, הדדיות.
שלפני זה לא היה באוסלו. אז זאת אומרת, הוא הכניס את העיקרון הזה, והוא ניסה משם לצמצם נזקים, להמעיט את הפגיעה כמה שיותר, לסגת כמה שפחות. הוא נאלץ גם להגיע לוואי, גם לסגת מחברון, אבל בסך הכל ביחס גם למה שעשו לפניו, וגם לתוכניות, ומה שרצו לעשות, מדובר במעט מאוד, אנחנו יודעים בדיוק מה רצו לעשות, כי ברק הגיע אחריו, והחזיר את זה כאילו למסלול הרגיל של אוסלו. אז ברור, רואים שנתניהו בלם פה ומסמס את הליך אוסלו.
כן, האמת, באופן כללי אנחנו רואים שכל פעם שישראל מוותרת איזשהו ויתור, אז ראש הממשלה בא בתור, הוא צריך להמשיך מאותו ויתור ולתת עוד יותר, מין שיטת סלמי כזאת.
כן, זה יותר בוויתור, זה ויתור אפילו עקרוני, לא שוויתרנו כבר, שהסכמנו לוותר, כבר זה טוב, זה הסכמת כבר. אז בוא נדבר עכשיו על זה. כן.
אבל בכל זאת, מה נתניהו עשה בקשר לאוסלו שכל כך בלם אותו? הרי אנחנו מכירים עד היום עד 2019, כלומר ביבי מהתמונה משנת 96, אחרי שכמובן הוא נפל מראשות הממשלה אחרי מספר שנים, אבל הוא כל כך הרבה זמן בתמונה ועדיין הסכם אוסלו שריר וקיים, ואתה עוד אומר שאמורה להיות הדדיות או שביבי יכניס את הדדיות, ואנחנו יודעים שהפלסטינאים הפרו את הסכמי אוסלו עשרות מאות ואלפי פעמים.
ולכן הסכם אוסלו נעצר באוסלו ב'.
אבל למה לא
היום המשטר,
המשטר
שכיום יש ביהודה ושומרון הוא משטר של הסכם אוסלו ב' שנחתם בשנת 96 לפני שנתניהו נכנס לשלטון. מאז לא היה עוד התפתחות של מה שנקרא תהליך השלום. אנחנו חיים במשטר, זה הסכם ביניים, זה הסכם זמני, שאגב הגענו לדעתי, זה עניין כבר של הערכות, זה לא עניין של אתה יודע, של תיאור המציאות, אבל להערכתי הסיטואציה שאליה הגענו, שהיה צריך קצת לדחוף מכל הכיוונים, הגענו לסיטואציה, אני חושב שאפילו אידיאלית, יש להם איזשהו משטר ממשל עצמי על רוב האוכלוסייה הפלסטינית, כשרוב השטח הוא בשליטתנו. אני חושב שאם אפשר לסרטט את זה מלכתחילה כתוכנית, אני חושב שזה אפילו היה אידיאלי, זה קרוב לדברים שבגין דמיין כאוטונומיה ודברים כאלה. אז זה לא דבר, צריך לזכור תמיד, זה נכון לבחינה של כל מנהיג, ובטח לביקורת מימין על ביבי, שצריך לבחון את החלופות. והחלופות הן היו הרבה יותר גרועות, אנחנו יודעים מה תוכנית יוזמת ג'נבה רוצה לעשות, מה ברק הציע, מה אולמרט הציע, מה הממשלים הדמוקרטיים בארצות הברית רצו לכפות עלינו, אובמה רצה לכפות נסיגה לקווי 67, כלומר צריך לבחון את זה לאור הדברים האלו, ביבי בוודאי בלם את זה.
כן, בספר אתה מתאר שנתניהו דוגל באיזה שיטת שלום כלכלי, כלומר ככל שיהיה מצב כלכלי יותר טוב גם בארץ בסגסוג ישראלי וגם לפלסטינים ככל שמצבם יהיה יותר טוב והקשרים יתדקו, ככה יהיה פחות אינטרס לבוא ולהילחם. במה זה שונה מהמזרח התיכון החדש של שמעון פרס?
זהו, זו נקודה עקרונית אצלו. תראה, אנחנו חוזרים שוב לאותה הצבעה על הסכם אוסלו ב' בינואר 96, זה הנאום האחרון של נתניהו כיור אופוזיציה בכנסת, ומצביעים על אוסלו ב', ואוסלו ב' מבוסס על הרעיון של מזרח התיכון החדש של שמעון פרס, שבקצרה הלוגיקה שלו אומרת, אנחנו, הפלסטינים הם המוקד של כל הבעיות, אנחנו צריכים לפתור את הבעיות שלנו עם הפלסטינים, בתמורה לוויתורים וכו' וכו', צריכים להגיע לאיזשהו הסדר עם הפלסטינים, אחרי שנגיע לסדר עם הפלסטינים, זה שחרר לנו את הפקק בכל העולם, גם מדינות ערב המתונות נוכל להגיע איתם לנורמליזציה, ומערב אירופה וכו' וכו', כולם יחזרו אלינו.
זאת הפרדיגמה של פרס.
זאת הפרדיגמה בדיוק, שמזרח תיכון חדש של פרס. עכשיו, באותו יום, בינואר 96, כשמצביעים על אוסלו ב', נתניהו עולה אל דוכן הכנסת, כל שאר אנשים מימין שנועמים שם אומרים כמה ערפאת הוא רוצח והוא שקרן וכולי, כל הדברים האלה נכונים, נתניהו גם אומר את הדברים האלו, אבל הוא מציג גם חזון אלטרנטיבי, שזה משהו שהיה חסר בשיח, והוא אומר, אומרים לנו מזרח תיכון חדש יגיע אחרי שאנחנו ניסוג משטחים ונסתדר פלסטינים וכולי וכולי, ואז הערבים יאהבו אותנו ועולם יאהב אותנו, והוא אומר לא, הפוך, העולם ירצה אותנו, העולם יאהב אותנו, אם אנחנו נהיה חזקים ונהיה מבוססים, ויהיה לנו מה להציע לעולם. הוא מדבר שם על רפורמות כלכליות, שחרור המשק, הוא מדבר שם על חיזוק הקשרים המדיניים, על חיזוק הביטחון של ישראל, ולכן הוא נגד הנסיגה מיהודה ושומרון, אנחנו צריכים להיות חזקים ועצמאים. הוא אומר, זה יביא אלינו כבר את העולם שירצה להתקרב ולהיות בן ברית של החזקים. ממילא זה יביא במעגל שני את מדינות ערב, ובמעגל שלישי את הפלסטינים. כלומר, בדיוק הפוך. מה שהיום קוראים החוץ הפנימה. העולם, הערבים, הפלסטינים. במקום פרס שאמר נפתור את הפלסטינים ואז הכל הסתדר.
זאת גם הייתה הגישה של אובמה ומכאן בעצם, בוא נקפוץ לאובמה. אובמה הגיע בעצם עם שאיפות מאוד גדולות לבוא ולעשות הסכם שלום בזמנו. הוא גם רץ כמו כנשיא מאוד מתקדם, מאוד נאור, שיכול ללכת הרבה לקראת הערבים וככה בעצם לפתור את הסכסוך. ונתניהו עונה לו באחד יציאות לתקשורת של שניהם ביחד ואומר לו שלושה דברים, ככה זה כתוב בספר, שישראל לא יכולה לחזור לקווי 67 כי הם אינם ברי הגנה, לפני 67 ישראל הייתה מאוד צרה ולא היו גבולות מלחמה דווקא בגלל שישראל הייתה מאוד צרה. הדבר השני, שישראל לא תוכל לנהל מסע ומתן מול חמאס, כל עוד חמאס בתוך הממשלה של יושב ראש הרשות אבאס, ולכן אבאס צריך לבחור בין אחדות פלסטינית לבין מסע ומתן עם ישראל, ושלוש, שבעיית הפליטים לא יכולה לקבל מענה בגבולות ישראל. איך המענה הזה בעצם סתם את הגולל על תהליך השלום במשך 7 שנים?
זהו, מה שהיה בעצם, נכנס טיפה לרקע, אנחנו מדברים פה על ממש, אני חושב, החצי שנה האחרונה של ממשל אובמה הראשון. הוא היה כבר בעיצומו של קמפיין, הוא לא הצליח להביא את ישראל ופלסטינים להסכם, זה בגלל ההקפאה שהוא עשה בהתחלה. כלומר, אם לוקחים את הקדנציה הראשונה של אובמה, משהו כמו 2.5-3, עסקו בהקפאה. הוא רצה הקפאה מלאה, לא לבנה אחת, נתניהו, שוב, בתוך התפיסה הזאת של לתמרן בלי לשבור את הכלים, כי לשבור את הכלים זה לא אופציה למדינה
הקטנה. מה המחיר של זה? אז
מה המחיר שבור את הכלים מול אמריקה? כן. יכול להיות לך פגיעה בסיוע, יכול להיות פגיעה בתמיכה, יכול להיות גם, יכולים לחוף עליך בכל מיני דרכים. זה לא דבר שאתה רוצה לעשות, ובעיקר, אני אגיד לך, זה דבר שהרבה ישראלים לא מבינים, זה ש... יש איזו התנהלות מסוימת מול ממשל אמריקני שאתה יכול לעשות אותה בלי לאבד את התמיכה של דעת הקהל האמריקני, ויש גבולות שאתה לא יכול לעבור אותם, ושם אתה עלול לאבד גם את התמיכה של דעת הקהל, שהיא יותר חשובה. אז הניסיון הזה לתמרן הוא גם תמרון מול דעת הקהל האמריקנית, כלומר לשמור על התמיכה שלך שם, על האופציה שיתחלף ממשל ותקבל ממשל אוהד.
אתה מתאר הרבה את היחסים מול הקונגרס, מול דעת הקהל, ולעומת זה היחסים מול הנשיא שהוא גורם שהוא יותר מתחלף.
כן, זה גם נושא שאולי לא יודע אם תכננת, אבל אז אני אומר, גם המחשבה הזאת, על, זה לא שאתה יכול להגיד, אני לא שם עליכם, לכו לעזאזל, כשאתה אומר את זה לאומה האמריקנית, זה קצת בעיה, אתה יכול להגיד את זה לנשיא האמריקני, על מדיניות מסוימת, ומה שרואים עם נתניהו, זה שהוא מנסה להגיע לאיזשהו, מין, נקרא לזה סטטוס קבוע עם אובמה, אובמה רצה הקפאה מוחלטת, נתניהו אמר, נעשה קודם כל תקופה מוגבלת, ובית ניתן לריבוי טבעי, ניתן לזה, הגיעו, הוציא את ירושלים מהקפאה, אובמה רצה הקפאה במזרח ירושלים, כלומר, היה פה הרבה דברים. הקפאה נכשלה, ואז אובמה הפתיע את נתניהו באחד הביקורים האחרונים שלו בקדנציה הראשונה של אובמה, הפתיע את נתניהו בזה שהוא יום לפני, אם אני לא טועה, הוא הוציא הודעה, הוא התראיין, שהוא אמר שהוא רוצה נסיגה חד צדדית לקווי 67.
אובמה,
שזה דבר שאף פעם לא היה, זה אף פעם לא הוצג כאיזשהו תנאי או כמשהו חד משמעי כזה, תמיד הם היו מסויגים על ההתנחלויות וכו', אבל אף פעם לא קבעו קו, בטח לא באופן חד צדדי. ונתניהו כאן החליט לשבור את הכלים. לקח זמן, זה מה שאני אעשה להסביר. זה לא שהוא מיד אומר, בוא נשבור את הכלים. היה הידרדרות, החליט לשבור את הכלים, ואז בפומבי, בפומבי הוא נועם, והוא בעצם אומר את התנאים, שזה התנאים שהוא גם הציג בנאום בר אילן בסך הכל, והוא אומר 67 לא יהיה. הוא אומר שאבו מאזן וחמאס לא יכולים ללכת ביחד, כי ישראל לא תגיע למסע ומתן איתם, שזה עניין גם שמשתנה כל פעם הם, אתה יודע, יש להם גם יחסי אהבה, סינה ואת האינטרסים שלהם, והוא קבע קו אדום בנושא הפליטים, אבל בעצם במשתמע, מה שהוא אמר, זה לא ציטטת פה, אבל יש לו עוד פסקה שלמה, שהוא מדבר על ההיסטוריה היהודית, ועל השואה, ועל החשש שישראל תושמד וכו' וכו'. עכשיו,
הישראלים... שאנחנו לא יכולים לעשות פעם נוספת יותר מדי, כי פעם נוספת הזאת תהיה השמדה.
בדיוק, זה יכול להיות הפעם האחרונה. עכשיו, הישראלים, זה גם אגב משהו שתוך כדי הכתיבה, אני הבנתי, הישראלים רואים בזה תאבנו, עוד פעם הוא חופר לו על ההיסטוריה שלנו, וזה מעיק, וגם לפעמים מפרשנים בחול אומרים, הוא מתחיל להטריח אותנו בהיסטוריה שלו וזה וזה, אבל בעצם מה שהוא אומר לו, זה את הדבר הבא. שזה מסר חזק מאוד, ותחשוב שמי שמאזין זה ציבור אמריקני, לא, אתה יודע, עיתונאי הארץ בישראל. מה שהוא אומר לו, זה המדיניות שלך, אדוני הנשיא, אתה לא דואג לביטחון ישראל, אתה מסכן אותנו. זה לא שאתה אומר איזה משהו, במסע ומתן אנחנו פה באיזשהו משחק. הוא בעצם הציג את אובמה כמישהו שמסכן את ישראל, שזה דבר שפגע חזק מאוד באובמה, ולכן הוא מיד...
ואיך זה השפיע על דעת הקהל?
לכן זה חדק.
איך זה, כאילו, אתה מתאר זה שהיכולת של... נתניהו לפנות ישירות לקהל האמריקאי, ולדבר לאוזניים שלו, ולהשפיע שם, הייתה משהו שאובמה, מבחינה יוצא... פוליטית, לא יכול להוכיל.
ברגע שהוא, כן, זה יועצים של אובמה אמרו באותו זמן, ברגע שנתניהו התפוצץ ככה מולו, ועוד הציג אותו כאיזשהו סוג של, אתה יודע, משטאפ של הנאצים החדשים, אני מגזים, זה לא היה עד כדי כך, אבל איזשהו אדם שפוגע, ועלול לסכן את ישראל בשואה שנייה, שזה מה שהוא אמר. זה פעל כבומרנג על אובמה, והוא נסוג מהנושא הזה. בכל הקדנציה הראשונה כבר הייתה בסופה, אבל הוא הפסיק להפעיל לחצים בנושא המסע ומתן. בקדנציה השנייה גם רואים שהנושא הפלסטיני כמעט ולא עלה. זה התנהל על אש נמוכה, בקדנציה השנייה הנושא האיראני הנושא הגדול.
הנקודה הראשונה שבעצם מעלה באותו נאום הייתה שהגבולות 67 הם גבולות צרים מדי, ולכן הם לא גבולות שלום. מדוע לא גבולות שלום? אתה עושה ויתורים עבור הפלסטינים, אתה מגיע לאיזשהו צדק היסטורי עם הערבים שרוצים לחיות באופן שבו יש להם רוב דמוגרפי באיפה שהם נמצאים, ושהם לא נגרעות מהם שום ערים ושום אזורי כפר כאלה ואחרים. למה זה לא גבולות שלום?
כי אם יש לך חולשה, אתה יכול להיות בטוח שמישהו ינסה לנצל אותה. וברגע שאתה נסוג מקו הערים של יהודה ושומרון, ונסוג מהרכס השולט בעצם על נטבג ועל כל ישראל בעצם, כל מרכזי התעשייה באוכלוסייה, זה מפתה מדי. מפתה מדי לתקוף אותך, זה לא משנה על מה חתמת, כשיש לך חולשה, אז אי אפשר להתאפק לא לתקוף.
כמו שהילד כפות קורא לכפות, אפילו שזה לא הוגן.
כן, בדיוק. אתה משאיר את הארנק שלך ברחוב, מישהו יגנוב אותו, כאילו. כן.
ובנאום בר אילן, למה בעצם נתניהו מבטיח שתי מדינות? למה בעצם בניגוד לאסטרטגיה שאתה מתאר בספר, שבה הוא לא הולך ונותן ויתורים סתם כמחוות, כמו שהאמריקאים אוהבים, אלא שומר את הקלפים קרוב אליו, דואג שכל הויתורים יהיו רק בסוף המסע המתן, ומציג עמדה קשוחה, דווקא בבר אילן אנחנו רואים שהוא מראש אומר, כן, שתי מדינות.
ואחר כך... איפה הוא ויתר בבר אילן? הוא מסר שטחים בבר אילן?
לא, אני מתכוון...
הוא נסוג עם זה?
יש מי שאומר שכשאתה באופן הצהרתי בא ואומר, אני מוכן לשתי מדינות, אז אחר כך זה תהיה נקודת הפתיחה לכל משא ומתן עתידי.
כן, אני מכיר, זה הביקורת מימין על נתניהו, על ההצהרה, אבל מי שקורא את נאום בר אילן בצורה, מסתכל על הפרטים של הנאום, ומה שהוא בעצם אמר בו, הוא בסך הכל קבר את הסכם אוסלו בבר אילן. אוקיי. הפרטים של בר אילן הם א', שישראל צריכה לשמור על בקעת הירדן, צריכה לשמור על שטחים שולטים, לא יהיה פליטים, זה מדינה מינוס, לא יהיה להם צבא, לא יהיה להם זה, זה כל כך הרבה פרטים והגבלות, שא', כל מי שיקרא את זה, אני חושב שרוב הימנים היו חותמים על זה, אם מחר יאמרים לך, באות כל אומות העולם, ואומרות, אנחנו רוצים להקים את מה שביבי תיאר בנאום בר אילן, בלי לקרוא לזה מדינה, בסדר? בשביל ההצהרה, נגיד זה מפריע להרבה ימנים דתיים שקוראים לזה מדינה. אבל בלי הכותרת מדינה, זה מה שיהיה בשטח. וזה מכאן 1,000 שנה. אף אחד לא היה...
האמת, הרבה פעמים אנחנו רואים את...
לא היה לוקח.
אנחנו רואים את החולשה הזאת של הימין האידיאולוגי, לבוא ולוותר ויתורים, נקרא לזה סמליים, בשביל לקבל נכסים אמיתיים בשטח, ברמה גיאופוליטית, גיאו-אסטרטגית.
כן.
עכשיו, בקשר לסוגיה הפלסטינית, נראה שדווקא עכשיו בימי טראמפ, ישראל היא זו שמנשימה באופן מלאכותי את הרשות הפלסטינית, ממשיכה להעביר לכספים, הכיזוז של המשכורות של המחבלים שיושבים בכלא, לא בדיוק בוצע באופן מלא, ודווקא ארצות הברית היא הישרה, מורידה את התקציב של אונרה, מפחיתה את התקציבים של הרשות, כלומר, החלפנו תפקידים באיזשהו מקום עם ארצות הברית.
רציתי להציע לכם להפיק סיפור חיים מרגש לסבא וסבתא. אז אם אתם גם רוצים להפיק תוך זמן ממש קצר סיפור חיים שכולל את כל החיים מלידה ועד זקנה ולשמור את כל הסיפורים הכי טובים של סבא וסבתא כדי שלא ילכו לאיבוד, תפנו אליי 0505-77-0586 ותקבלו הצעת מחיר. להתראות.
כן, בדברים מסוימים, כן, כי אני אגיד לך על זה שני דברים, זה לא בדיוק הנושא של הספר, אבל אני גם לא מומחה גדול לנושאים האלה, אבל כמו שאמרתי בהתחלה, בסך הכל המצב בשטח היום, אם היה אפשר להקפיא אותו 1,000 שנה, אני חושב שזה בסך הכל טוב, והמצב היום בנוי על זה שאתה באיזשהו מקום מחזיק באופן מלאכותי את הרשות בחיים, יש איתך, אתה יודע, אבו מאזן, כמו נאום בר אילן, אז אבו מאזן גם, יש לו את הנאומים שצריך לרצוח את כל היהודים, אבל בסוף הוא חי מהכידונים של צהל, אז אתה יודע, יש בינינו איזשהו, הגענו לאיזשהו איזון כזה, שהוא בסך הכל טוב כנראה לשני הצדדים, וישראל מנסה לשמר אותו, זה אחד. שניים, יש גם את כל הנושא של הפקידות בישראל, שהרבה פעמים היא מקובעת, ולכן כשאמריקאים רוצים פתאום, לא יודע, להפסיק לממן את אונרה, נורא נלחצים בצהל, נורא נלחצים בכל מיני מקומות כאלה. שוב, אתה יודע, זה כי התרגלנו וזה נוח, וטוב שזה נוח גם, כי הגענו למקום טוב, אבל שינויים לוקחים... לוקחים זמן.
אוקיי, ומכאן בוא נעבור לעניין האיראני, שבעצם זאת אחת התשובות למה נתניהו רצה לשמור על אש קטנה את העניין הפלסטיני, בשביל עדיין שישמרו לו נקודות לעניין האיראני, אתה מתאר שם בספר את המדיניות של נתניהו מול אובמה בהקשר של עסקת הגרעין, נשמח אם ככה תוכל לתאר את כהונת אובמה בהקשר של הגרעין והיחסים של נתניהו תוך כדי.
זאת אומרת, מבחינת התוכנית של...
מבחינת מה נתניהו רצה, מה אובמה רצה, ואיפה הציבור האמריקאי שם באמצע?
אז תראה, בוא נגיד כזה דבר, נעשה את זה, נתחיל מההתחלה ונעשה את זה מהר פשוט כדי שנהיה מסודרים. אז הנושא של החשש מהגרעין האיראני זה מתחילת שנות ה-90, כבר גורמי ביטחון ומודיעין בישראל התחילו לשים לב לזה, אולי במהלך שנות ה-80 אפילו. נתניהו כבר דיבר על זה בכנסת בתחילת שנות ה-90, כתב על זה מאמר. ממשלת שרון אולמרט עסקו בזה, הפציצו את הכור בסוריה, זה קשור גם לכל הסיפור של הגרעין האיראני. בשלב מסוים, ישראל הבינה שממשל אובמה הולך על הסכם עם איראן. צריך לזכור, אגב, שהסנקציות שהוטלו על איראן היו ברובן מלחצים של הקונגרס. אובמה לא רצה את זה. בתפיסה של אובמה היה צריך לבוא באיזשהו re-approachment כזה.
כן, good faith.
Good faith, לבוא מחדש, והוא בנאום בקהיר, הוא הרי קהל חטא, שאנחנו התערבנו בבחירות באיראן ב-79 וכו'.
בדיוק שיום כיפור עשה.
כן, בדיוק. כל הניסיון לבוא לגשת מחדש ולהתחיל את היחסים, שאגב, גם עם רוסיה עושה התחול יחסים. כל הרעיון הזה של כולם לפני היו על הפנים, אני, בגלל שאני נשיא אמריקני השחור הפרוגרסיבי הראשון, אני יכול לפתור את הכל ולפתוח מחדש. זה אובמה.
כמו גישה שעומדת בבסיס אפליה מתקנת, שהדורות הקודמים עשו דברים בעייתיים, ולכן עכשיו אני אתן פריבילגיות למי שהוא בצבע הלא נכון, או במערכה הלא נכון, או במגדר הלא נכון.
כן, זה בערך בנוי על אותה לוגיקה. אז אובמה גם את הסנקציות לא רצה, והקונגרס כפה עליו לשים סנקציות, להוסיף סנקציות וכו'. בשלב מסוים האיראנים יהיו מוכנים לשבת לדבר. ישראל גילתה בתחילת הקדנציה השנייה של אובמה, שמאחורי הגב, הממשל מנהל מגעים על הסכם עם איראן, בלי לשתף אותנו. ושאת המגעים האלה, הממשל ניהל כנראה איזה חצי שנה או שנה לפני כן עוד, כלומר עוד בסוף הקדנציה הראשונה של אובמה, ואני רואה שזה ברשימה שלך, אבל גם במהלך התקופה שישראל רצתה לתקוף. היה שלב שישראל כבר הייתה מוכנה לתקיפה, ופתאום התברר בדיעבד שבכל התקופה הזאת, ממשל אובמה מנהל איזה מגעים סודיים מאחורי הגב עם האיראנים.
שוב, כדרכם של כל הממשלות בעולם שמנהלות מגעים באופן דיסקרטי, כדי שפרטים לא עוד לפרוח חוצה.
כל בסדר, מותר להם.
כן, מותר.
אבל מותר לנו לחוס על זה, שנושא שהוא חיוני לביטחוננו, לא משתפים בו אותנו.
ואיך ניתן לדע שביטחוננו מופקר, כלומר יש, כמו שביבי אמר בקונגרס אחר כך, מה שעדיף על פני העסקה הזאת, זה לא מלחמה, זה עסקה טובה. אולי זו הייתה עסקה טובה.
כי כבר התחילו להבין לאיפה העסקה הולכת. הבינו לא רק שמדברים, אלא גם פחות יותר על מה מדברים. אוקיי, לא נחשפתי לחומר המודיעיני, אבל הבינו את התמונה הזאת. אני בטוח שאם במסע ומתן היה יוצא שאיראן מוותרת על כל תוכנית הגרעין, ומסירה את מסך הברזל מעל העם האיראני, אני לא חושב שנתניהו ואף אחד היה מתלונן. אז אובייסלי זה לא מה שדובר, ואנחנו יודעים שזה לא מה שדובר.
ובאותו זמן בישראל היו תוכניות התקפה אופרטיביות.
כן,
לביצוע.
בסוף שנת 2012, ישראל הייתה קרובה מאוד לתקיפה, אז כבר כתבו על זה ודיברו על זה כולם. אילן כפירי עכשיו הוציא על זה ספר. בסופו של דבר, ישראל לא תקפה משתי סיבות. א', גיבוי מסוים ממשל אמריקני שרצינו לא קיבלנו בציוד, פצצות חודרות בונקר, מטוסים מסוימים, מסוקים מסוימים. רצו, הגישו רשימת ציוד לאמריקנים, הם לא היו מוכנים לתת. אבל בסופו של דבר, התקיפה לא יצאה לפועל, כי בקבינט גם הייתה התנגדות. כלומר, חלק מהשרים בקבינט לא הסכימו, על הרי, בין היתר על הרקע הזה, וגם כי הייתה איזו מחשבה שיכול שיש עוד זמן, ולא אפשר למשוך את התקיפה עוד קצת. אבל ישראל הייתה ממש קרובה לתקוף, זה בדיוק בסוף הבחירות גם בארצות הברית שמה, בבחירות של אובמה מול רומני. בסופו של דבר היא לא תקפה.
ואז מה קורה בהמשך בעצם בכהונה השנייה של אובמה? איך נתניהו בעצם נלחם? איך הוא החריף לאט לאט את הצעדים עד שהוא הגיע לאימות הגדול בקונגרס?
זהו, אז מה שנתניהו עושה, הוא הבין שהולכים פה מאחורי הגב, ושכל ה... אם ניקח את הקדנציה הראשונה, שהיה חצי ממנה איזשהו מין התנהלות סביב ההקפאה וניסיון להסתדר, וחצי מן האימות, הוא הבין שהניסיון להסתדר כבר אין מה לעשות. הלכו מאחורי הגב, לא שיתפו אותנו, לא שיתפו אותנו במודיעין, לא שיתפו אותנו בכוונות. הם הולכים כבר להסכם. אז נתניהו נכנס כבר ישר לתוך הדינמיקה של אימות. היה פיצוץ גדול כשג'ון קרי היה פה במסע דילוגים באזור, הוא עצר בשדה התעופה בנתב"ג, זה 2013, והייתה פגישה בלאונג' בנתב"ג, אפילו לא הגיע לירושלים, יורד במטוס, נפגש והמשיך בטיסה שלו לז'נבה לשיחות הגרעין.
אבל אז...
ונתניהו פתח שם מול התקשורת, זה היה מול את משהו בלי הצהרה לתקשורת, וזה נתניהו גם בכניסה לפגישה, גם ביציאה, נתן שם נאום מאוד חריף נגד ההסכם, באנגלית, בכוונה כמובן, הוא אמר, איראנים מסתובבים בז'נבה והם מבסוטים, כי הם מקבלים כל מה שהם רוצים, וכו' וכו'. וזה התחיל בזה, וזה המשיך בנאום שלו המפורסם באום עם הפצצה, התמונה של הפצצה.
והקו האדום.
והקו האדום. וזה...
המשך בקונגרס,
כמובן. ומשהו חשוב, שבישראל אנחנו לא נחשפים אליו, המון הופעות של נתניהו בתקשורת האמריקנית, בנושא הזה.
כן, כי תמיד מתלוננים שנתניהו לא מופיע כמעט בתקשורת הישראלית, ולא רואים אותו, והוא לא מדבר עם האומה, והוא ככה מאוד חסר, הנוכחות של ראש הממשלה, הוא כל מיני שולח את חברי הליכוד ואת השרים, אבל הוא בעצמו לא ניגש ומדבר עם הציבור.
כן, כי הוא מבין שהתקשורת בארץ לא מתווכת אותו נכון, ובתקשורת בארצות הברית כן מתווכת אותו נכון, והוא מצליח לפעול שם. וזה דוגמה נדרת לאופן שבו הוא פועל בארצות הברית. יש לו ערוצים פתוחים בתקשורת, גם כי מי לא ישים ראש ממשלה ישראלי, מי לא ישדר אותו, אבל גם כי יש לו קשרים מאוד טובים, עם הרבה מובילי דעת קהל, הרבה אנשי תקשורת. זה דבר שהוא יצר אותו משנות ה-80, כשהשגריר עוד... עוד באום ונספח.
זאת אומרת, גם יותר בספר איזושהי שגרה בלשכת ראש הממשלה, שכשיש אפילו חבר קונגרס די זוטר שמגיע לארץ, נתניהו דואג לפנות את הזמן, לפנות את הלוז, להיפגש איתו עם המפה של המזרח התיכון מאחורה.
בדיוק, רואים את זה בהודעות לעיתונות כל הזמן, כל מיני אנשים שלא שמעת עליהם איזה, לא רק חברי קונגרס, מושלים וראשי ערים וזה, כל אמריקאים כרטיס ביקור שמגיע לארץ, ביבי מפנה לו מקום. וזה מייצר לו את המנוף הזה בתוך ארצות הברית, כי הוא מכיר את האנשים, יודע מי לעבוד, אוהבים לשמוע אותו, הוא יודע איך לדבר איתם גם על כל מיני נושאים. עכשיו, לגבי הגרעין, בישראל מאוד כעסו שביבי נכנס לאימות מול הממשל, ואמר שהוא מפוצץ את היחסים ובלה בלה, וכל מה שאמרו לנו אז ב-2015, אבל אתה מסתכל על הסקרים, בזמן אמת, כשנחתם ההסכם, וכשביבי נם, באותו, הרי זה הכל קרה
במהלך
2015, סקרים של גלופ. של, לא, אני הסתכלתי של מכון פיו, בארצות הברית. סקרים על התמיכה בהסכם. אתה רואה שיש להסכם הזה מיעוט בקרב הדמוקרטים שתמכו בהסכם. ההסכם היה לא פופולרי. הם לא רצו אותו. שני בתי הקונגרס העבירו חוק, הרי אובמה העביר את זה כאיזשהו אמנה ולא הסכם, משהו שלא מחייב אותו לקבל אישור של הקונגרס. הם העבירו חוק מיוחד שמחייב את ההסכם הזה ספציפית לעבור איזשהו רפרנדום של הקונגרס. זה חוק שעבר ברוב מוחץ. התנגדו לו שלושה חברי בית נבחרים לדעתי, רוב מוחץ שהם רוצים לעיין בהסכם כי הם לא סמכו עליו.
שמי שלא מכיר את החוקה האמריקאית, אז נשיא יכול להטיל וטו על חוקים, אבל לא אם יש רוב מיוחס, כלומר רוב יותר גדול מרוב רגיל, ובאמת זה אפילו היה יותר מהרוב המיוחס.
כן, בדיוק. אז הם סנדלו אותו שהם צריכים לעשות ריוויו להסכם שלו, ואז הוא רצה להטיל וטו, והם השיגו רוב אפילו יותר גדול. אז זה מראה לך, אז אתה רואה גם בסקרים, גם בית הנבחרים וגם הקונגרס, בעצם לא אהבו את ההסכם הזה, והאחוזים נשארו נגד ההסכם עד הסוף, עד סוף המאבק כחצי שנה אחרי זה, לא היה לו במרוב, זה הסכם לא פופולרי, ולכן, זה מסביר לך, זה אולי ההבדל בין, זה אולי יכול להיות ההבדל למשל, בין אופן פעולה שלו בהסכם הגרעין, לאופן פעולה שלו בנושא המדינה הפלסטינית, כי לנושא של מדינה פלסטינית, ושלום במזרח תיכון וכו', יש יותר צמיחה בדעת הקהל האמריקנית, ונתניהו מבין שהיכולת שלך לתמרן ולהשפיע מבפנים, מה שנקרא, היא גם מוגבלת. אבל הסכם הגרעין היה מאוד לא פופולרי, והוא מנף את זה עד הסוף.
אוקיי, אז מכאן בעצם נתקדם לנושאים האחרים בספר. רוב הספר עוסק ביחסים בינלאומיים של ישראל והעולם, וציר נוסף שאתה מתאר שהוא נוגד מאוד את פרדיגמת המזרח התיכון החדש של פרס, ואת פרדיגמת אוסלו, שקודם כל נטפל עם הפלסטינים ורק אז יהיה יחסים חמים וקרובים, או יחסים של שיתוף פעולה כזה ואחר עם מדינות אחרות, זה יחסים עם מדינות המפרץ וסעודיה. מי שלא מכיר את הגיאוגרפיה, אתה יכול קצת לתאר איזה מדינות בכלל מעורבות שם בתמונה של הציר הסעודי, הציר הסוני המתון כמו שקוראים לו, מדוע הם כרגע נמצאים באותו מחנה עם ישראל, אפילו שהם
ככה, עומדים זה, בפלסטינים. הגיאוגרפיה של המפרץ הפרסי היא מאוד פשוטה. צפון המפרץ הפרסי זה איראן, בצ'ופצ'יק למעלה יש איזו נקודה קטנה של עיראק, שיש בה המון נפט, אבל זה בסוף קו חוף יחסית קטן, אחרי זה קואץ' יחסית גדולה, ואז מגיעות כל מדינות המפרץ, בחריין, איחוד האמירויות, קטר, וכמובן סעודיה. וכולם בעצם הם למעשה קו החוף הדרומי נגיד של המפרץ הפרסי, שמעבר לו יושבת איראן.
מרחק של טילים די קצרה טווח.
בדיוק, מרחק לא רחוק, שבמצרי הורמוז אפילו זה מרחק הרבה יותר קצר. והמדינות האלה הם הכלכלה שלהם בנויה ליצור נפט, והעובדה שאיראנים מסכמים את עבורת השייט בתעלה, ומסכנים את האזור, וכל השאיפות של האיראנים למעשה אימפריאליסטיות ואזוריות, מסכנות אותם.
אוקיי, אז ברור מה ישראל יכולה לקבל כתוצאה משיתוף פעולה, שבעצם לבודד את הפלסטינאים וליצור איזשהו רוח גבית, גם מבחינה של הכרה בישראל, אבל מה הם יכולים לתת למדינת ישראל?
אז ישראל, מה שקרה, מה שקורה זה אחרי בעצם שארצות הברית נסוגה מעיראק, ונסוגה מהאזור למעשה, ואגב, בניגוד למה שאנחנו חושבים, עדיין בחוץ, טראמפ מבהיר בכל דרך אפשרית שארצות הברית לא תחזור להיות מעורבת באזור כמו שבוש היה. אז מדינות ערב לא נותרו עם הרבה ברירות למעשה, וישראל זה הגורם היחיד החזק בעל היכולת הצבאית לתקוף באיראן או להגן על האינטרסים שלה לפחות, ובעל היכולת גם להפעיל קצת בצורה יותר חזקה את המערב בכל מיני דרכים, ונוצרה ברית אינטרסים. ברית אינטרסים שכמו כמו שרואים באירועים השונים, האינטרסים גם מאפשרים לאהבה לפרוח, כלומר פתאום הנסיך הזה בבחריין מדבר כמה יהודים חשובים, כמה אוהב את היהודים, אני לא יודע, אני לא כל כך מאמין לו, לפני 10 שנים הוא אמר שאולי צריך להרוג את כל היהודים, אבל אתה רואה שהדברים האלה מגיעים אחד אחרי השני, מגיעים ביחד.
כלומר האינטרסים מולידים אהבה ולא אהבה מולידה אינטרסים.
כן, הרבה פעמים כן, זה ככה גם בנישואין. בסוף שיש לך משהו משותף, אז אתה גם יודע להסתדר.
אולי נוריד את הקטע הזה.
היי חברים, מה שלומכם? רציתי לספר לכם קצת על הפודקאסט הזה, על המשמעות שאתם מקשיבים לו. אני כבר מעל 3 שנים מקליט 2 פרקים בשבוע, מעל 250 פרקים, ומנסה להביא לכם את מיטב המוחות, אבל מה לעשות? צריך גם להתפרנס ממשהו. אני מאוד אשמח אם מי שיזין לפודקאסט ונהנה ממנו, יתרום בין מנת פלאפל, מנת שווארמה, או כל דבר כזה או אחר, עדיף בהוראת קבע חודשית. יש לנו גם פודקאסט למנויים בלבד, למי שתורם לנו כספים. על המשמעות פלוס, שבו יש כבר מעל 60 פרקים שזמינים רק למנויים. אז הצטרפו אלינו לעל המשמעות פלוס, ותעזרו לי ממש להמשיך בעבודה שלי בשבילכם. תודה.
טוב, ומה בעצם הם מקבלות מישראל? זה ביטחון, וישראל מקבלת מהם?
ביטחון, מודיעין כמובן, אנחנו שותפים.
ומה ישראל מקבלת מהם כתוצאה מה...
ישראל מקבלת מהם, קודם כל את הנושא של הנורמליזציה, שמאוד חשוב, שהרי זו שאיפה גדולה לצאת מהמצור, ואתה רואה שספורטאים ישראלים משתתפים בתחרויות במפרץ, היה עכשיו תביא דעה גדולה בבחריין, נתניהו ביקר באומן, שזה משהו, אני חושב שרק 20-25 שנה לא היה. כלומר, אנחנו מקבלים פה קודם כל שדרוג דרמטי של המעמד שלנו במזרח התיכון ובעולם בכלל.
וגם אולי בידוד של הפלסטינאים.
זה גם מאפשר לנו גם נושאים אחרים בתחום הפלסטיני, וגם במאבק כמובן מול חמאס וחיזבאללה, יש לנו בעלי ברית שהם חשובים מאוד בנושאים האלה. ואגב, לא צריך להיות גאון אסטרטגי כדי לדעת שבמדינות אלו יש שדות תעופה, ויש שם מתקנים, ויש שם מסלולי המראה, ואם אתה צריך פעם על הדרך... איזה מקום לשים את הראש בין לבין, אז זה תמיד טוב שיהיה לך למילרים צלצול.
זה מקום שהוא כל כך בטווח הטילים הקצר של איראן, שככה דוקטור מרדכי קידר מתאר את זה שהבסיס האמריקאי בקטר, שהוא בסיס ענק ומפואר, הוא יכול למחק תוך שעתיים על ידי הטילים האיראנים, והאמריקאים מחזיקים אותו שם סיבות לא בדיוק ברורות, כאילו, כי הוא יכול למחק באמת תוך רגע, כי נראה לו לתקיפה חד פעמית ולברוח למקום אחר.
יש להם אמריקאים אינטרסים באזור, לא רק שקשורים לאיראנים, בסיס הזה שם הרבה שנים.
כן. ואז אתה מתאר בעצם בספר, בפרק נוסף, ציר אחר עם מדינות במזרח אירופה, פולין ומדינות נוספות. תתאר את הציר הזה, מה הקשר שלנו בעצם במזרח אירופה, כל הזמן שמדברים על העולם, מדברים בעצם על ארצות הברית, בריטניה, צרפת, גרמניה, תכלס, רוב שאר המדינות, מדינות שפחות מכתיבות את הטון הבינלאומי מבחינה של אמירות, למרות שהיום יש את רוסיה שמתעוררת מחדש, ואת סין שמתעוררת מחדש, ומדינות נוספות שמשפיעות על התמונה הבינלאומית, כמו הודו.
כן, זה באמת מה שקורה במזרח אירופה מאוד מעניין. יש שם גוש של 4 מדינות, שזה פולין, הונגריה, צ'כיה וסלובקיה, שפעם היה צ'כוסלובקיה, שהם במהלך שנות, אחרי שנפל מסך הברזל וברית המועצות מוטטה, הם התאגדו לאיזשהו גוש. זה נקרא ברית מדינות וישגרד. כנראה אני הוגה את זה לא נכון, אז...
לא, נסלח.
אז אני התנצלתי מראש. והגוש הזה, הם עשו גם מסע ומתן להצטרפות לאיחוד ביחד. כלומר, המסע ומתן שלהם עם ההצטרפות לאיחוד היה קולקטיבי, כדי לשמוע על אינטרסים המשותפים שלהם, של האזור. והם המשיכו גם לפעול כגוש אחרי שהם הצטרפו לאיחוד. כלומר, יש להם ועידות פסגה, יש להם מוסדות, זה ממש כמו איזשהו מיני איחוד.
יש להם אינטרסים שונים מהאינטרסים של האיחוד?
יש להם אינטרסים, לא יודע אם בכך שונים, אבל יש מקומות שיש התנגשויות. כי למשל, אם ניקח את הנושא של ה... קודם כל, המדינות האלה, מדינות לאום מובהקות, הם לא עשו את המהפך הפוסט-מודרני הזה, הם הפוסט-מודרני, פוסט-לאומי, הם להפך, יש להם איזשהו טראומה של הרב-לאומיות הסובייטית, וניסיון לקפות עליהם, לאבד את הזהות שלהם וכולי, אז הם עכשיו מאוד מדגישות את הזהות הלאומית, מדינות לאום מאוד ברורות, עם שפה ומנהגים, וגם אתנוס וכל זה, שאגב, זה מוליד גם את החשש מימין הקיצוני במדינות האלה, כי זה כמובן מגיע למחוזות כאלה לפעמים. אז זה אחד, הם מתנגדים למדיניות האיחוד האירופי בנוגע לנושאים האלה של הרב תרבותיות.
ומה לנו ולהם, לחבר'ה
במזרח אירופה? אז יפה, אז הם, בגלל העמדה שלהם שהיא יותר לאומית, יותר שמרנית, יש להם גם יותר הבנה לאינטרסים של ישראל באזור. בהקשר, באופן כללי ישראל כמדינת לאום היא איזשהו מודל שהם מסתכלים עליו בהרצה, וגם כל ההקשרים של ישראל, המאבק שלה מול האסלאם הקיצוני ומול הפלסטינים וכו'. וישראל בשלב מסוים הבינה שאפשר לנצל פה משהו, וזה התחיל גם לפני נתניהו, התחילו ליצור קשרים רשמיים בין ישראל לגוש המדינות הזה, כאיזשהו, נקרא לזה איזשהו מסלול עוקף בריסל, כלומר יש לך איזשהו, את החבר'ה שלך בתוך איחוד אירופי, שאתה יכול לעבוד איתם. וכמו הרבה דברים אחרים, נתניהו בגלל שהוא, זה אמירה כללית שצריך להגיד על כל הדברים שהוא עשה, וגם לספר באופן כללי, נתניהו לא תמיד המציא את הגלגל, זה לא שהוא עשה דברים שאף אחד לא עשה.
זהו, כי בספר זה מתואר באופן כל כך אוהד, שככה, אפילו מי שמעריך את פועלו של נתניהו, אני חושב זה מעורר אצלו קצת אנטגוניזם, הוא אומר עצמו, מה קורה שם? למה, זה כאילו שנתניהו המציא את הגלגל, אז אתה אומר, הוא לא המציא את הגלגל. לא, הוא חיזק מגמות קיימות.
השתדלתי לכתוב את זה בספר, זה לא כשהוא חיזק מגמות קיימות, זה גם יש הבדל, זה שונה גם כמותית וגם מהותית. אבל מה שנתניהו עשה, בגלל שהוא ייחס חשיבות כל כך גדולה לדברים האלה, אז הוא קודם כל השקיע בזה הרבה יותר ממה שאחרים, כלומר אם ראש ממשלה אחר היה מסתפק שאני יודע מה, סמנכ"ל מזרח אירופה לזה, היה נוסע להונגריה, אז נתניהו רוצה לנסוע בעצמו, והוא רוצה והוא משקיע הרבה בשדרוג ושיפור הדברים האלה. זה אחד, קודם כל מבחינת הכמות, וזה מתואר את זה בכל הגזרות, כל המקומות. הוא לא רואה בזה איזשהו נטל, אתה יודע, זה משהו שצריך לעשות. זה הדבר המרכזי שהוא רוצה לעשות, לחזק את מעמדה של ישראל בעולם. ודבר שני, מהותי, זה מה אתה עושה עם הדבר הזה. וכשנתניהו ניגש למערכת הבינלאומית, הוא מנסה למנף אותה לטובת ההשקפה שלו, על איך מדינת ישראל צריכה לחזק את עצמה. והווישגרד הזה, זו דוגמה טובה, שהוא מנצל את הקשר איתם בשביל, זה אגב סיפור חמוד שהכנסתי לספר, כשנתניהו הגיע להשתתף בוועידה הזאת של הווישגרד האלה, הוא יושב בחדר עם ארבעת ראשי הממשלות.
ומיקרופון פתוח.
ובטעות או לא בטעות, אתה יודע, כולם עם הספקולציות, המיקרופונים הפתוחים, ויש שם איזה, לא יודע, 40 דקות או משהו, שומעים עיתונאים את כל השיחה ביניהם, והבאתי חלק גדול מזה בתוך הספר, כי מה שמרתק שם, אתה רואה פשוט מה הוא עושה. הוא לא בא לעולם וגיד, תאהבו אותי, בוא נסחור. כמו שזה לפעמים נראה, הנה ישראל, בואו נעשה עסקים. הוא בא אליהם ואומר להם, קודם כל, הוא מציג את היתרונות של ישראל, ומה יש לה בתחום המים וכו' וכו', עושה קצת את המחירה, ואז הוא אומר להם, אני רוצה שאתם תדברו בתוך מוסדות האיחוד, על הדברים שאתם אומרים לי באופן פרטי. תגידו להם, תגידו לאיחוד אירופי, תגידו לחבר'ה לי בגרמניה ובבריסל, תגידו להם מה שאתם חושבים עליהם. ואחד הדברים שהוא מדגיש שם, זה גם מה שקיבל כותרות בארץ, שהוא אומר, ישראל ניגשת לכל העולם ועושה הסכמי שיתוף פעולה, שאגב זה דבר גם שישראלים לא מבינים, כשאירופה חותמת איתנו על הסכם, הורייזון 2025 או משהו כזה, כל מיני הסכמי שיתופי פעולה כאלה, אף אחד לא עושה לנו טובה, זה כשמם כן, זה הסכמי שיתוף פעולה, כלומר, משתפים פעולה, כשני הצדדים טוב לשתף פעולה, ונתניהו אומר להם שם, במדינות אחרות אנחנו עושים הסכמים כאלה, אף אחד לא אומר לי, טוב, נעשה הסכם, אבל לא ביהודה ושומרון, בהנחה שתעשו זה, בתנאי שתעשו זה. הסכמים, כי יש אינטרסים שותפים. אז הוא אומר להם גם את זה, תעבירו את המסר הזה לבריסל, תעשו איתנו הסכמים על סמך אינטרסים שותפים שלנו, אל תשתמשו בזה כמנוף פוליטי. ובאמת, אם נסכם את הנושא הזה של וישיגרד, אז באמת רואים שההצבעות בתוך איחוד אירופי, בנוגע לישראל, או נגד עברת השגרירות של ארצות הברית וכו', זה כבר לא, כמו שאמר לי, אחד הבכירים בלשכה לשעבר, זה כבר לא 28-0, אלא יש שם כבר כמה דיסידנטים שמצביעים נגד בריסל, וזה גורם להם גם להעלות פחות הצעות כאלה, כי הם רוצים את התדמית ההומוגנית של 28-0, אז אם הם מרגישים שמשהו לא הולך לעבור, אז הם הרבה פעמים ממתנים ניסוחים, או בכלל מבטרים על הניסיון.
באמת, אחד הדברים המעניינים, זה כל התחום הזה של הסכמים בינלאומיים ושל כלכלה, לא ברור בכלל למה ראש ממשלה ניגש עם כל מיני אנשי עסקים, וחותם על הסכמים במיליארדים, הרי לכאורה השוק העולמי בהרבה מאוד מהסחורות ומהטכנולוגיות הוא שוק פתוח. בשביל לקנות עכשיו טילים חודרי בונקר מארצות הברית, כן, צריך הסכמה של הפנטגון, הסכמה של הנשיא. אבל בשביל לקנות טכנולוגיה סלולרי או טכנולוגיה של מים, כן. למה בכלל צריך שנתניהו ייקח את כל כך הרבה אנשי עסקים ויקדם את העניין שלהם, אחר כך גם טוענים לניגודי עניינים או לשחיתות?
זה מצחיק. אז אני אגיד לך, זה לא, זה ממש הפוך. הסכמים שממשלת ישראל חותמת, ונתניהו גם מגיע מפמליה של שרים ומשרדים חותמים, זה הסכמי שיתוף פעולה בין ממשלות. זה לא קשור לפמליה העסקית. יש שיתופי פעולה בין ממשלות, לעשות ביחד תוכניות מחקר, חילופי סטודנטים, סתם בסין, יש ועידת ישראל סין לחדשנות, שמתקיימת כבר 4 שנים, שבאים לארץ, עושים ועידה, ממשלות משקיעות בוועידה, ובאים אנשי עסקים ויזמים וזה לוועידה. יש הרבה דברים מהסוג הזה.
אבל הוא מראה להם כמה מס הכנסה אצלנו מתקדם, ואיך התפסים הם מנייר כזה כרום, או מה הוא מראה להם?
וטיסות, הוא מייחצן את המדינה, זה מה שהוא עושה. וזה טוב מאוד שראש ממשלה מייחצן את המדינה. והסכמים, רגע, אני זה, והסכמים לטיסות שאתה צריך ממשלות, ועוד וכן הלאה וכן הלאה, יש כמעט בכל דבר, יש בין משטרות לפעמים שיתופי פעולה, ובין כל זה, הם באים ועושים משרדי בריאות, משרדי זה. הוא בדרך כלל מגיע ביחד, במקביל, מגיע גם פמליה של אנשי עסקים, ועושים כל מיני ועידות עסקיות, נתניהו לא נוגע בעסקים, הוא לא מתערב, יושב בפגישה בין מנכ״ל טויוטה לאיזה יצרן גומיות ישראלי, ואומר לו בוא תחתמו עסקה. אגב, אחד הדברים שגיליתי תוך כדי עבודה לספר, זה שזה חריג, שבהרבה מדינות האנשים הרשמיים, לא יודע אם ראש המדינה, אבל נציגים רשמיים של המדינה, כן מתערבים בעסקאות, כן מקדמים את החברות של המדינה שלהם באופן אקטיבי. בישראל, נתניהו, בכלל, כל ראש הממשלה הישראלי, הוא כאילו מתרחק מזה, הוא ייפגש לאיזה דינר, ירים כוסית עם אנשי עסקים, ויעשו את יחסי ציבור, אבל במה שקשור לפרטים של עסקים ועסקאות, הוא לא נוגע בכלל, כי בדיוק בגלל מה שאתה אומר, יגידו ניגוד עניינים וזה. אחת האנקדוטות,
לא, כי הוא מוכר, כי הוא כן מוכר טכנולוגיית מים, הוא אומר, תראו איזה נפלא זה טוב. אבל לא צריך אישור של נתניהו בשביל למכור טכנולוגיית מים.
לא, אבל כשהוא בא ועושה את השואו הזה,
ומרשים את זה. הוא מוכר הרעיתים.
זה מעולה, הוא מוכר את ישראל, וכל אחד בתעשייה שדבר איתו, יגיד לך שעושה עבודה נהדרת, שזה אף אחד אין מחלוקת, אבל אחד הדברים מעניינים, למשל, זה הבחירים בלשכה, היו מופתעים, כמה למשל, הממשל האמריקני הפעיל לחצים במתווה הגז.
כי
השגריר האמריקני הקודם, שהיה בישראל, היה מפעיל הרבה לחצים בשביל נובל אנרג'י, בהקשר הזה של הגז. זה דבר שמקובל בעולם, ואנשי עסקים בישראל, הפוך, כשמגיעים לחול, מגיעים באיזושהי נחיתות, כי הם למשל צריכים להתמודד על מכרז מסוים בהודו, והמתחרר הגרמני שלהם הגיע עם, לא יודע, מסר התעשייה הגרמני, ומישראל הוא בא עם פוטו-אפ נחמד עם ראש הממשלה, אבל בסוף בביזנס הוא לבד. כשהוא מפעיל לחצים מדיניים כדי לקדם עסקה, הצד השני. אז
לא, יש לא, כאן לא איזשהו... לא רוצה לבד, הפעם הכנסת והרגולטורים הרלוונטיים, דוד גילו, הם מפעילים את כל הלחץ שאפשר.
בדרך כלל הם לא מתערבים בעסקאות בחול, אבל כן, בהקשר של הגז, כן, זה היה...
אז בואו נפרוס רגע את עניין הגז. מדינת ישראל באופן מוסדי ניסתה לחפש גז במשך הרבה מאוד שנים, השקיעה בזה הרבה מאוד כסף. ולאחר מכן, בסביבות שנות ה-80-90, עברה למודל אחר, מודל שאומר, נוריד את המיסים, נוריד את הרגולציה לחיפושי הגז, תעשו מה שאתם רוצים, למכור לכם את אותו אזור לחיפושי גז ונפט, ותמצאו, תרוויחו. לא תמצאו, נרוויח מהשקעת כסף שעשיתם בכלכלה הישראלית, אבל כן. מצאו גז, מצאו הרבה מאוד גז, גם בתמר וגם בלוויתן ובקריש ובתנין, ואז...
ואז היה צריך, זו שאלה טובה, איך ניגשים לוואז הזה, כי למה בכלל היה צריך מתווה גז?
כן.
אבל, ואז התחילו הבעיות, כי לכאורה הייתה רגולציה קיימת, שפחות כמו שאתה אומר, היא אמרה, תעשו מה שאתם רוצים בגדול, תשלמו פה מיסים.
מיסים נמוכים דווקא.
מיסים נמוכים יחסית.
כדי שיהיה תמריץ.
כן, בדיוק. ואז החליטו שצריך לשנות את הרגולציה, כי כמובן, כשתכננו את הרגולציה הזאת, לא ידענו שימצאו גז.
תכננו שלא תמצאו גז.
תכננו, בדיוק, תכננו שתיקשלו וזה. ועכשיו שאתם הצלחתם, אז אנחנו רוצים להכניס את היד לכיש לכם. זה בגדול מה שהיה. היה תהליך ארוך של תכנון מחדש לרגולציה. זה קשור גם לתמלוגים בכלל, למשאבי טבע, שזה ועדת שישינסקי עשתה. וקשור ספציפית לנושא הגז, שזה היה מתווה הגז.
נגיד, נשאב, קוב גז מהאדמה, שעבו אותו אחרי השקעה של הרבה מאוד מאמצים, כמו כל חברה הם משלמים מס חברות, כמו כל חברה הם משלמים דיבידנד, כשהם נותנים דיבידנדים.
ותמלוגים למדינה, למשאבי טבע, שזה תמיד היה.
בדיוק, והם משלמים, כמובן, לא משנה אם יש רווח מהגז, אין רווח מהגז, על כל גז שהוצאת מהאדמה, אתה משלם למדינה איזשהו תמלוג, כי זה החלק של המדינה בגז. זאת אומרת, הגז הוא בעצם כן של כולנו באיזשהו מובן, ואת התמלוגים האלה זה מה שהורידו. לא הורידו את המס חברות, או את מס על דיווידנדים. את התמלוגים הורידו לדיבידנדים נמוכים, שהיו אז יותר נמוכים. ואז אחרי שישינסקי, מה בעצם קרה עם התמלוגים?
אז קודם כל, העלו את התמלוגים, שינו את כל משטר התמלוגים בכלל למשאבי טבע, זה קשור גם לים המלח שהיה בזמנו וכו'. שינו גם את משטר התמלוגים, וגם כל מתווה הגז שעסק הרבה במחיר הגז, ביחס בין שוק, שוק מקומי לייצוא, כל ההסדרה של, של הנושא
הזה. יבוא, מה אכפת
לה? כי החשש היה שלא יישאר גז למשק המקומי, מצד אחד. מצד שני, אני אומר את זה, זאת אומרת, יש פה נושא שצריך לדון בו, מצד אחד אתה רוצה גז בשביל עצמך, שתהיה עצמאי באנרגיה שלך, מצד שני, להביא לפה משקיעים גדולים, כדי לפתח למשל את מאגר לוויתן, הם לא יעשו את זה בשביל המשק המקומי שלך, הם חייבים לייצא.
מה זה לפתח? לוקחים צינור, מכניסים את זה בקנה אדמה, וזה יוצא. למה צריך את כל השדות הגדולות האלה, ואת כל המתקנים המרשימים?
נכון, אתה צודק, אתה צודק. בגלל זה זה קרה כל הזמן, ויש פה מלא גז כל השנים, כי רק הכניסו צינורות. לא, זה פרויקטים ענקיים של תשתיות, שעולים מיליארדי שקלים. אין סדר גודל של פרויקטים כאלה בארץ, בכלל. זה מיליארדי שקלים של החברות. עכשיו, הם עושות את זה כי זה משתלם להם. עכשיו, כשחברה ענקית, בינלאומית, מגיעה לפה והיא רוצה לקדוח כמו במאגר לוויתן, עם התשתיות שצריך להקים של הולכה וכולי. בשביל למכור לחברת חשמל, כך וכך יחידות חום בשנה, זה לא שווה לה, אבל אם היא יכולה לייצא את זה,
ואז מה? ואז מה יקרה?
זה פתאום שווה לה.
אז נחייב אותה, נלאים?
אז הגז יישאר בדעה, נלאים, בסדר, בהצלחה.
לא, מה ההשלכות השליליות? כי יש פה ספר שהוא לכאורה על יחסים בינלאומיים ועל ישראל ומדינות נוספות, ופתאום אתה מביא פה עניין לגז, שלמי שקצת לא מביא יחסים בינלאומיים או כלכלה או את השילוב בין שניהם, קצת מאבד את הראש.
אז זה הדבר הבא, הדבר הבא זה שלזה שאתה הופך להיות מעצמת אנרגיה, קודם כל יש לך עצמאות אנרגטית וגם אתה מייצא גז, זה כבר משנה את המשקל שלך גם בעולם וגם באזור. פתאום יש לך מה לתת, פתאום צריכים אותך. עכשיו, מה שקרה, קוראים שני תהליכים בהקשר הזה שמדברים עליהם. אחד, קודם כל, ישראל הייתה מחוברת כבר לפני שנים, זה נקרא קו הגז הערבי. זה נפט, זה גז שמגיע ממצרים, מסעדות במצרים, לעובר לירדן. היה לנו איזה מין, אתה יודע, דיטור כזה קטן.
מסעף כזה, כן.
מסעף כזה, הביאו לנו, לא, מסעף של, לא יודע, 60-70 קילומטר, אבל זה, כן, הביאו לנו גז, אפילו יותר בטח. והשתמשנו בזה לייצור חשמל. אחד הדברים שגרם לנו להצטרך לפתח יותר שדות, זה המהפכה שהייתה במצרים ב-2011, שעלו אחים המוסלמים, ואז המסעף הזה בעצם חיבלו בו והפסיקו להעביר שם גז, וישראל נתקעה פתאום בלי גז, הייתה צריכה לחזור לדלקים יותר יקרים, החשמל עלה אז, מחיר החשמל, מי שזוכר, וזה נהיה שוב תמרץ יותר מהר לקדם את הפיתוח של מאגר תמר. למה אני אספר את כל זה? כי אחרי לוויתן, אחרי שלוויתן ייכנס לפעולה שצריך לקרות השנה מתישהו, הצינור גז הזה הולך להפוך כיוון. במקום גז שיבוא ממצרים לישראל, הולכים להעביר, זה הסכם שנחתם עכשיו עם מצרים, ישראל הולכת בעצם לייצא גז לשוק המצרי, בהיקף אם אני לא טועה של 15 מיליארד שקל, למשך כך וכך שנים, מן הסתם דולר לא שקל, לעשור או משהו כזה, אני עכשיו לא עם, עם הנתון, כשמה שקורה במצרים זה שני דברים מעניינים. ראשית כל, מצרים יש לה חוסר בגז, היא היום מייבאת גז נוזלי.
למה, לא צריך חימום.
כי מצרים, לא צריך חימום. אבל מצרים מסבסדת גז לאזרחים שלה, כמו הרבה דברים שהיא עושה, ואצלה, בגלל שיש לה גז כבר יותר שנים, אז הרבה מהתעשייה שלה בנויה בעצם לגז, יש לה תשתית גז די מפותחת, והיא צריכה את הגז, היא תלויה בגז. אז זה אחד. שתיים, מצרים הולכת עכשיו גם מפתחת איזשהו מאגר גז מאוד גדול, כמו שלנו יש לוויתן, להם יש מאגר שנקרא נור, יש לו גם
מקורי נור,
לא סליחה, זור, זור,
זה כבר יותר מקורי,
נור זה אחד חדש שהם עכשיו מגלים, אבל הם מפתחים מאגר מאוד גדול, שזה אם שמת לב, היו כל מיני בדמרקר ושל יחימוביץ' וכאלה שאמרו לא צריך את הגז שלנו כי הם מצאו מאגר חדש וזה, עכשיו אם אתה הולך לקרוא דוחות של משרד האנרגיה המצרית, אתה מגלה דבר מעניין. כרגע חסר להם גז. אתה רואה גרף, כרגע חסר להם גז. יש גרף של הביקוש לעומת ההיצע. כרגע חסר. אחרי שיכנס זור לפעולה, הוא יצליח קצת להדביק את הביקוש, אבל עדיין יהיה קצת חסר. כלומר, נגיד המאגר החדש יצליח אולי למלא את הביקושים המקומיים.
כל מי שמכיר את גרף הביקוש בעצם יודע שאם הם פשוט מעלים מחירים קצת, יותר לא חסר.
זה יכול להיות בדיוק, עניין של הסיבסוד, זה נכון. זה נכון, אבל זה גם אוכלוסייה שגדלה בקצב מאוד מהיר וכולי, אז הם קודם כל צריכים את המאגר הזה לשימוש הפרטי שלהם, והם גם יצטרכו קצת יבוא, אבל יותר מזה, מצרים יש לה שני מתקני הנזלה.
ש... מה זה? למי שלא מכיר?
זה, יש, גז יש שני דרכים להעביר אותו, שוב, אני לא מומחה גדול לגז, פשוט דיברתי עם כמה כאלה, גז יש שתי דרכים להעביר אותו, אחד זה בצינור, כי הוא גז, ושתיים, אפשר לעשות לו איזשהו תהליך כימי שהופך אותו לנוזל, קצת כמו חנקן נוזלי שמכירים מהמעבדות, אתה הופך אותו לנוזל, ואז אתה יכול ללכת אותו באונייה.
כמו של הסודה סטרים.
באיזשהו, כן, משהו כזה. דוחסים אותו באיזשהו אופן, הוא נכנס באוניות, זה אוניות כאלה שנות כמו ספינה ענקית עם שניים, שלושה כדורים גדולים באמצע, שהם בעצם מסיעות את הגז, זה נקרא גז מונזל. להקים מתקן גז כזה זה מאוד מאוד יקר, ולישראל לא משתלם בכלל.
בגלל הכמויות.
בגלל הכמויות, צריך כדי, בדיוק, כדי שזה יהיה מסחרי, צריך כמויות מאוד גדולות. למצרים היו כמויות גדולות כאלה בעבר, אבל הם נגמרו לה, והיא גם לוקחת לשימוש הפרטי, המקומי, ומה שיש לה בעצם זה שני מתקני הנזלה, שהם או לא עובדים בכלל, אני חושב אחד מושבת לגמרי, ואחד אולי עובד קצת. ומה שבעצם קורה זה שהגז הישראלי, יאפשר להם לעבור איזשהו טיפינג פוינט, שיאפשר להם מעבר לתצרוכת המקומית שלהם, זה יאפשר להם גם להפעיל מחדש את המתקני הנזלה, ולהתחיל לייצא גז דרך מתקני הנזלה האלה, ובאיזשהו מקום ישראל היא לא רק מספקת עכשיו גז לאיזשהו מפעל בעמק הנילוס או משהו כזה, הגז הישראלי הוא בעצם הופך להיות נכס אסטרטגי לממשל המצרי, שמאפשר לו עכשיו להיכנס בכלל לייצוא, שבלי זה לא כדאי לו אפילו להדליק את השלטר. אז זה משהו הרבה יותר גדול ממה שלפעמים זה נראה לנו, כסתם מוכרים להם קצת גז, יכול להיות שמחר הם לא יצטרכו. זה יותר רציני, וכפריסין גם שותפה למהלך הזה, שזה הופך את זה למהלך אזורי הרבה יותר משמעות.
היי, רציתי להודות לכמה מנויים מיוחדים שתומכים בנו, אלישה לייקין, מתן פאר, יצחק גרינוולד, מטר וייסבלום, יצחק יוגב, אלישה גולדובוסקי, אשר מגדר, שלום ספיר, רז כהן וצבי מוסטוביץ'. אז תודה רבה רבה שאתם מאפשרים את קיום הפודקאסט והפקתו לאורך זמן.
Okay, ומכאן אנחנו בעצם נעבור לדרום אמריקה, אפריקה ואסיה. בדרום אמריקה אתה מתאר מהפכה אוונגליסטית, כלומר יותר ויותר קתולים בדרום אמריקה הופכים להיות מהזרם האוונגליסטי. מה זה בכלל הזרם האוונגליסטי? מה, כאילו, מה בינו לבין ישראל?
כן, אז תראה, דרום אמריקה עוברים על כמה תהליכים מעניינים. בעיקרון, אם נלך אחורה, אלו מדינות שהיו יחסית ריכוזיות, טוטליטריות, הן היו מגוש המדינות הבלתי מזוהות במלחמה הקרה, שבלתי מזוהות זה אומר שהן מזדהות עם הקומוניסטים, בגדול. היו מאוד אנטי-אמריקאיות, המלחמה בפולקלנד עם ארגנטינה, חלק מהדבר הזה. אז זה מאוד ברור שזה מה שהיה שם. וגם מאוד קתוליות, שזה קשור אחד לשני. בשנים האחרונות הן עוברות איזשהו מפנה. גם אוונגליזם שם עולה, שאוונגליזם אוהד מאוד את ישראל בתפיסה שלו, שהוא רואה בחזרה של יהודים לארצם איזשהו חלק
ואז אנחנו בעצם פתאום חוזרים מהיחסים הבינלאומיים שמבוססים על אינטרסים, ליחסים בינלאומיים שמבוססים על אהבה וקרבה וערכים, זה קצת הופך להיות סלט פה.
כן, זה לא בדיוק סלט, כי הדברים האלה תמיד קשורים אחד לשני, אבל במקביל מה שקורה זה שגם מתחלפים המשטרים, ומשטרים ש... אם לפני זה היה רודנים, ואחרי שזה היה רודנים, וזה הפך לדמוקרטיות, זה הפך להיות כל מיני סוציאליסטים כאלה, ופופוליסטים למיניהם, כמעט בכל המדינות הללו, הם בשנים האחרונות מתחלפים המשטרים, ומאמצים מדיניות, גם מדיניות שוק יותר קפיטליסטית, גם מדיניות חוץ פרו-אמריקנית, וזה בא לידי ביטוי, גם בגישה החדשה לישראל, שקשורה גם לאוונגליזם, אבל לא רק. וזה מה שטוב, אנשים לא מבינים, למשל, שבולסונארו עולה בברזיל, אז זה איזושהי אנקדוטה, הנה איזשהו מישהו רוקד סמבה, ביבי הולך לחוף לשתות שייק.
כן, ומצולם אבל... עם שרה בבית
קפה. בדיוק, הולך עם שרה בבית, זה מה שזוכרים מזה, אבל קודם, זה מהפכה היסטורית במדינה, בברזיל, שזה מדינה ענקית, שעולה שם ראש ממשלה ימני, בכל הספקטרום הימני, גם בכלכלה, גם ביחסים בינלאומיים, גם באופן שבו הוא תופס את הנושא של הטרור, והמעורבות,
צריך לזכור שיש...
בדיוק, יש מעורבות איראנית מאוד עמוקה, גם בדרום אמריקה, בכל המקומות, כלומר, הוא תופס צד אחר בכל הספקטרום הזה, וכשמשביעים אותו, הוא רוצה להזמין את נתניהו להשבעה. זה לא דבר, כאילו, אנשים בישראל מתייחסים לביקורים האלה, כאיזושהי אנקדוטה מצחיקה, אבל יש כאן דברים דרמטיים מאוד, ועכשיו אנחנו מייצרים איתם קשרים חדשים שמעולם לא היו, מדברים על קו תעופה ישיר, חיזוק העסקים וכו' וכו'. אז אלו דברים משמעותיים שקורים שם בדרום אמריקה, וזה ככה גם בארגנטינה, התחלף עכשיו השלטון לשלטון ימני יותר בצ'ילה, בעוד מקומות.
ובהקשר למזרח הרחוק אתה מתאר עלייה גם בייצוא למזרח הרחוק וגם בייצוא של מערכות נשק. אחד הדברים שבטח אנחנו זוכרים, ככה, כי אנחנו אוהבים להיות חמוצים כלפי המדיניות, זה שארצות הברית חסמה עסקאות נשק עם סין, עם הודו, כלומר, יש לה אמירה שם, והיא לא מעוניינת.
כן, בעיקר עם סין, אני לא זוכר שהיה מקרה כזה עם הודו, אבל...
אבל ארצות הברית בעיקרון לא ממש אוהבת שיש לה מתחרים ב...
נכון, אבל בעיקר, אז זה באמת הבדל בין הודו לסין, שבסין אין נשק, אין עסקות נשק כמעט בכלל עם סין, שם זה עסקים רגילים, פרטיים, אבל דווקא עם הודו כן, יש הסכמים לרכישת נשק.
צפוי שארצות הברית תעצור את המחירות האלה, את חלקן?
בהודו לא. מה שדוע לי לא, הכל יכול להשתנות, אבל...
ומול סין?
סין, ארצות הברית רואה בסין איזשהו יריב גלובלי, איזשהו מתחרה גלובלי. כבר אז היה עם הפלקון אצל אהוד ברק, וגם היום, זה נושא שברור שהוא כמעט מחוץ לתחום, ואם יש, אז כמובן זה חייב להיות באישורים של הפנטגון וכו' וכו'. נזרים מאוד בדברים האלה, בעיקר כשיש גם טכנולוגיות לפעמים שמפותחות בשיתוף עם האמריקנים ו... דברים כאלה, זה ברור לכולם שהברית איתם והיחסים איתם יותר חשובים כמעט מכל דבר אחר.
האמת, כמבוא לספר הקצר שלך, יש ספר נפלא שנקרא התנגשות הסיביליזציות של סמואל הנטינגטון, שמי שמעוניין להבין את היחסים הבינלאומיים, ולא רק להסתמך על הגוש הסובייטי מול הגוש האמריקאי שהיה רלוונטי עד סוף שנות ה-80, ורוצה להבין קצת יותר, אז הנטינגטון מתאר את היחסים הבינלאומיים כבעצם מאבק בין סיביליזציות, כמאבק בין דתות, אפשר לומר אפילו, ובין המערב, שזה בעצם הנצרות המערבית, בעצם רומא, לבין רוסיה, שזה בעצם הנצרות המזרחית, שהוא מראה גם את היחסים הקרובים בין יוון לבין רוסיה, שזה מאוד מוזר, כלומר, מדינות כל כך רחוקות מבחינה גיאוגרפית, שיש להם ייצוא ויבוא כל כך קרוב, ובעצם יש את סין שהיא דת שונה, והודו שהיא דת שונה, ואנחנו בעצם לא קשורים, מי שמחפש את ישראל בספר של הנטינגטון, ימצא את ישראל במספר מראי מקום קטנים, אבל לא, הוא לא מקדיש פרק משמעותי, כי בעצם אנחנו לא חלק משום...
קודם כל, אנחנו לא חלק, אנחנו קטנים מאוד, אבל אנחנו כן נתפסים כחלק מהגוש המערבי, כחלק מהתרבות היהודו-נוצרית.
כן, אחר יש לנו פה את הבחירה בעצם איפה להיות, האם להיות כחלק מסין, כחלק מהודו, או בשיתוף פעולה כזה או אחר, או אולי...
לא הייתי הולך לשם, אנחנו נשארים ביהודו-נוצרית, ופשוט עושים קצת עסקים עם עוד אנשים. אבל זה מעניין שגם חלק מהאחרים מצטרפים קצת לפחות לחלק מה... הניתוח של הנטינגטון הוא קצת פשטני, כי יש לך, למשל, מודי בהודו, שבכל הנושאים חוץ מהדת, הוא בסך הכל...
מערבים, כן. פרו-מערבים.
נגיד, לא רק פרו-מערבי, אבל הוא לאומי, הוא קפיטליסט.
פרו-ביזנס.
כן, הוא ליברל ישן של המאה ה-19, פשוט שעושה יוגה, כאילו.
כן.
אז לא הכל זה דתות, ואתה רואה שממציאים את זה, בדרום אמריקה גם, שהם הולכים למקומות כאלה. זה לא בהכרח...
אז מי שרוצה, אתה יודע מה, מי שרוצה המלצת קריאה אחרת, מוזמן לקרוא את קיסינג'ר, הוא כתב ספר נפלא וכבד וארוך ושמן, ומכל הבחינות ספר קשה לקריאה, שנקרא דיפלומטיה, אבל הוא מרתק. כלומר, מי שיתחיל אותו וידלג שם על כמה מאות שנים שהוא לא רואה בהם עניין, ויגיע ישר למאה ה-20, יגלה שם עניין רב.
מצחיק, דווקא הפוך, אני יותר נהניתי מההיסטוריה אצלו, ופחות מהאקטואליה.
אתה מישהו...
הוא מנסה לכפות מודלים של מטרניך מהמאה ה-19 למאה ה-20, זה נראה לי קצת מעולה, אבל בסדר, זה פודקאסט אחר.
כן. זהו, ואז משם אתה מגיע בעצם לאפריקה, בעצם מין להחזיר את הרע ליושנה, אנחנו מכירים שבן גוריון עוד היה מי שקידם את הקשר שלנו עם אפריקה, כאיזשהו מין ציר עוקף, למדינות ערב שלא מקבלות אותנו,
נכון.
בשיתוף פעולה עם מדינות אפריקה שהם, שחלקן מדרום לסהרה הם מדינות נוצריות, שאני רוצה להביא פה איזשהו ציטוט מנאום של אחד מהראשי ממשלה שם, ואומר, סליחה, זה הצהרה משותפת, והצהרה משותפת אומרת ככה, הפסגה ציינה כי הטרור ממשיך להוות איום משמעותי על השלום והביטחון הבינלאומי, ועל עצם שרידותה של התרבות האנושית. ואני שואל, מה זה הטרור המופשט הזה שמדברות עליו? מה זה? זה אסלאם? זה ג'יהאדיסטים, זה טרור של יפנים כאלה.
כן, יש בעיה, זה כל הדיון על טרור יש בעיה, כי טרור זה טקטיקה. זה כמו שאני אגיד לך, אני יודע מה, הסתערות בקו לינארי מסכנת את שלום העולם. בסדר, זה טקטיקה. אבל בדרך כלל שמדברים על טרור, מדברים כמובן על טרור אסלאם.
לחימה פלוגתית היא לחימה מסוכנת.
בדיוק, התקדמות בדילוגים, זה... אבל...
אז מה בעצם האינטרס
המסלחים שלנו? כשמדברים על טרור, בדרך כלל, ברוב ההקשרים, זה קרה, היום זה הטרור האסלאמי, למרות שבאמת בעבר היה גם עוד טרור. האינטרס המשותף שלנו מאוד ברור, תראה, המדינות האלו, מדינות, אנחנו מדברים על מדינות, כרגע, זה מגיע ספציפית במזרח אפריקה, שזה אוגנדה, רואנדה, אתיופיה, קניה, ועוד כמה מדינות בסביבה, שהן מדינות נוצריות ברוב גדול מאוד, והן גובלות בסודן ובסומליה, ששם אלו מדינות מוסלמיות, שיש שם גם אחיזה איראנית ואחיזה דיישית, וכל הצרות שאתה לא רוצה, הרי מעיפו את האמריקאים משם, עם הבלק הוק דאון.
כן, אז, עוד סרט מומלץ.
כן, וזה אני, אין לי השגות. אז, והדוגמה הכי טובה, קניה, זה המדינה שגובלת בשתי המדינות האלו, סופגת פיוגועים נוראים, כבר כמעט 20 שנה.
אז מה השיתוף אינטרסים בינינו ובינם?
האינטרס, קודם כל, זה מלחמה משותפת באויב משותף. שישראל יש הרבה מה לתת להם בתחום של הכשרות, של אימונים, של טקטיקות, יש הרבה קורה שם רשמי ולא רשמי, אתה יודע, כל מיני חברות של יוצאי יחידות וזה, יש שם המון המון דברים כאלה, הבטחה של מתקנים, ציוד, וכמובן גם שיתוף במודיעין, ודברים מסוג הזה, ישראל השמידה שיירות נשק בסודן. זה דברים שאנחנו פעילים שם באזור הזה, ממידע גלוי, אתה יודע, זה לא...
מפרים אפילו ריבונות של מדינה צד ג' מה שנקרא. כלומר, אם אנחנו מלחמה מול איראן, בסדר, אבל מה אנחנו נכנסים בסודן בכלל?
אנחנו פעילים שם, אנחנו... הם רואים את זה, הם מבינים את זה שאנחנו יכולים לעזור. וזה טוב להם. עכשיו, עוד אנקדוטה מעניינת על אפריקה, זה שהרבה... אפריקה זה יבשת שמתעוררת, יש שם הכי הרבה צעירים, זה הולכת... משהו די מטורף באפריקה, היא מאוד נכשלת, אבל יש לה המון פוטנציאל. והרבה מדינות מתחילות להתעסק ולהתעניין באפריקה, סין, רוסיה וכו' וכו'. אחד הדברים שנאמרו לי, שלא בדקתי את זה עם האפריקנים, אבל לפחות נאמר לי שישראל, בגלל שאין לה שאיפות אימפריאליסטיות כאלה, והיא רוצה לדאוג לאינטרסים של עצמה, שזה כולל סחר ויחסים ודברים כאלה, אז האפריקנים דווקא מעריכים את זה. אתה לא בא להשתלט להם, אתה לא בא להתחיל להיות הבוס או משהו כזה, אתה רוצה לעשות טוב לעצמך ולהם, אז למה לא?
היא מספיק חכמה, ישראל מספיק חכמה בשביל לעזור, אבל מספיק קטנה כדי לא לאיים.
בדיוק. זה אולי סיכום של כל ה...
אז בנימה אופטימית זו, היתרונות וחסרונות הגודל של ישראל, וככה, הוקרת תודה לנתניהו, שחיזק...
אז אפשר להגיד על המשפט סיכום הזה, שבאמת, למה אימפריה? כי אנחנו לא אימפריה, נכון? הגדרה הרשמית של אימפריה זה שזה מדינה רב-לאומית ששולטת ביותר לאומים, זה הבדל באימפריה למדינת לאום, נכון? אבל ישראל אימפריה במובן הזה שהכוח של היחסי בעולם הוא גדול פי כמה וכמה ממה שמצדיקים הנתונים היבשים. גם השטח, גם אוכלוסייה, גם הכלכלה, למרות הצמיחה וכו' וכו', עדיין זו כלכלה קטנה. ואתה רואה שההשפעה של ישראל והיכולות המדיניות שיש לה הן חורגות הרבה מעל ומעבר לשום דבר שמתבקש מהנתונים האלה. וזה, בזה ישראל היא באמת אימפריה עולמית, והרבה מזה בזכות נתניהו, זה קשה לקחת את זה ממנו.
זה גם משהו שאמרנו בפרק עם רן בר שפט על הסברה שישראל היא מדינה קטנה שנדרשת ליחסי ציבור של מעצמה.
נכון.
עקיבא, תודה רבה.
תודה רבה.
נהניתם מהרעיון? הצטרפו כמנויים בהוראת קבע בקישור שבתחתית הפרק, ותקבלו את הפרקים המלאים לפני כולם, שיעורי זום שאני מעביר פעם בשבוע על פילוסופיה פוליטית, כלכלה ואסטרטגיה, ופרקים נוספים שלא מפורסמים לציבור הרחב, במיוחד בשבילכם המנויים. נתראה בפרק הבא.